טוב, נתחיל. הגמרא במסכת תענית בדף ד' מביאה ממרה של רבה שאומר שתלמיד חכם שרתח, כלומר תלמיד חכם שממהר לכעוס יותר מבני אדם רגילים, יותר משאר בני אדם, אורייתא הוא דקמרת חלי, כלומר התורה היא שגורמת לו לכעוס. וכבר הדברים האלה הם תמוהים. אנחנו יודעים היטב את גנותה של מידת הכעס ואת הקושי שלה, עד כדי כך שחזל אומרים שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. ולכעס יש השלכות קשות ולא רצויות על הנפש, על האדם. אז איך הגמרא כאן כביכול מכשירה את הכעס של תלמיד חכם? אז רש"י במקום דיבור המתחיל אורייתא מרת חלי, הוא מבאר שיש לו רוחב לב מתוך תורתו, הוא משים לליבו יותר משאר בני אדם. וגם את הדברים האלה של רש"י צריך לבאר. הדברים עדיין לא מוצאים אצלכם, זה הקדמה שאני נותן, כן? זה הקדמה, גמרא מסכת תענית. בהמשך, הגמרא מביאה מימרה אחרת בשם רב אשי, שהיא עוד יותר חריפה, ושם הרב אשי אומר, כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל, כלומר, שהוא לא כועס ומקפיד במקום שצריך להקפיד, לא תלמיד חכם. פה זה עוד יותר חריף. זאת אומרת, תלמיד חכם שלא מקפיד, במקום שצריך להקפיד כמובן, לא סתם, הוא לא תלמיד חכם. משמע שתנאי הכרחי לתלמיד חכם הוא להקפיד במקום הנצרך. עכשיו, הדברים עוד יותר קשים, במיוחד לנו שאנחנו מתיימרים ללכת בדרכו של הרב, הרב זצ"ל, שהרבה פעמים אנשים נמשכים לשיטתו מצד שהיא נראית כשיטה נחמדה ונעימה ומלאת חסד וסבלנות. לכן אני חשבתי שזה דבר מאוד מאוד נצרך ללמוד את הסוגיה הזאת בעין היה, ונראה את הדברים ביחד. זה גמרא בדף סמך ג' עמוד 109 בעין היה שבת חלק ב', עמוד 109. הגמרא מביאה כמה מימרות בשם רבי אבא, בשם רבי שמעון בן לקיש, ושמה במימרה השנייה כתוב ככה. תראו בגמרא, בגמרא למעלה בשורה האחרונה, אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, אם תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש, חוגרהו על מותניך. אם עם הארץ הוא חסיד, אל תדור בשכונתו. אומר רש"י, מה ביאור הדברים? אם תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש, חוגרהו, אומר רש"י, ידבק בו שסופך ליהנות מתלמודו. כלומר, תדבק בתלמיד חכם כזה, כי אתה תהנה ממנו. אתה תקבל ממנו הרבה ערך, הרבה מוסר. ואם עם הארץ חסיד, אל תדור בשכונתו. אומר רש"י שאינו יודע בדקדוקי מצוות, ואין חסידותו שלמה, וסופך ללמוד ממנו, כמונה ללמוד ממנו דברים לא טובים. ופה יש כמה שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו על הגמרא הזאת. א', אם הוא תלמיד חכם, למה הוא נוקם ונותר? אנחנו יודעים שאסור לקום ולתור, כתוב במפורש, לא תקום ולא תיתור, זה מצווה דאורייתא. אדרבה, הדברים עוד יותר חריפים כשאנחנו רואים את הגמרא מסכת שבת שאומרת לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמאי. זאת אומרת, משמע שהגמרא יותר לכאורה, אנחנו נראה, לכאורה יותר מעריכה את ענוותנותו של הלל מאשר את קפדנותו של שמאי. אז מה הרבותא בתלמיד חכם שנותר נוקם ונותר כנחש? דבר שני שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה הכוונה אם עם הארץ חסיד? זה גם סותר, נכון? משנה מפורשת, מסכת אבות, פרק ב' משנה ה', אין עם הארץ חסיד ולא בור ירא חטא. גם כן, הלל אומר את זה. אז עם הארץ לא יכול להיות חסיד, אז איך הוא יכול להיות חסיד? ודבר שלישי שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם הדבקות בתלמיד חכם שהוא נוקם ונותר לא עלולה לקלקל את המידות שלנו ולהשפיע עלינו לרע? מה הכוונה שאנחנו צריכים לדבוק בו? גם המרשה אומר, כן? אם תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש הוא חוגר ולמותניך, אומר המרשה ידבק בו. ואם עם הארץ הוא חסיד אל תדור בשכונתו, אומר המרשה, אל תאמין לו ותרחיק את עצמך ממנו, אתה צריך לברוח ממנו. אז כדי להבין את הדברים, בואו נראה מה הרב אומר. אני אקרא בהתחלה את כל הפסקה, ואז נחזור עליה לאט לאט. אומר הרב כך, האופי הנוח והרך, או הנרגז והקשה, יפותח בבני אדם מפני סיבות שונות, לבד תכונתם הטבעית שגם היא משתלשלת מסיבות קודמות רבות ומסובכות. ובכלל הוא תלוי באיכות ההשקפה על העולם, על החיים והמציאות. ולפעמים, מישהו מוכשר לחדור לתוך הכיעור והרישה הנמצאים בתוך סדרי החיים מצד הבחירה המקולקלת וכיוצא בה, הוא מוצא את עצמו נרגז, והאופי שלו הוא נוטה לקפדנות. אף על פי שגם אפשר הוא שתלווה עם השקפה כזאת גם כן השקפה של חנינה ושל חמלה על בני אדם, לראותם בתור נרדפים מתגרת יד טבעם הקשה ותכונותיהם, או חסרון דעתם הבא באונס. מכל מקום ייתכן להיות שזה השיקוף של חמלה לא יתגבר כל כך, או לא יהיה מלא בהרצאותיו על כל פרטי החיסרון הרבים המעוררים זעף בלב ונפש עדינה, ותישאר רק פידה והרוגזה עומדת במקומה. להפך, אפשר שהאיש אשר אין נפשו סולדת מכל המעשים היותר רעים, מפני שאין חוש מסרי חודר בקרבו, יונח על פי טבעו להיות מלא נחת ורגשו של חסידות, אבל אז תקלה יוצאת ממנו, ביותו מכה את ההרגשה שבין טוב לרע במובנים המוסריים שהם יסודי העולם. אני מציע שנעצור פה ונחזור על הפסקה. מה הרב אומר פה? אומר הרב בהתחלה ככה, אופי הנוח והרך הוא הנרגז והקשה. אנחנו יודעים שיש אנשים שיש להם אופי נוח, אופי של רכות, אפילו באופן טבעי, ויש אנשים שיש להם אופי יותר קשה, מה שנקרא, יש להם דינים אצלהם בתוך הנפש, כן? אז יפותח בבני אדם מפני סיבות שונות, כלומר יש הרבה סיבות, הרמב"ם אומר שהחכם צריך לדעת את הדבר עם סיבותיו, לחקור אחרי סיבות הדברים, ויש סיבות שונות למה זה מתפתח בקרב לב נפש האדם, לבד תכונתם הטבעית. מה פירוש לבד תכונתם הטבעית? אז זה קשור לדברי הרמב"ם בשמונה פרקים. הרמב"ם, זה לא נמצא אצלכם, אני או שאני אקריא או שאני אגיד בעל פה, הרמב"ם בשמונה פרקים בפרק ח' אומר שזה טעות לומר שאדם נברא צדיק או רשע. אין דבר כזה. לכל אדם יש בחירה חופשית מוחלטת להיות טוב או רע, צדיק או רשע. אומר הרמב"ם, לא ייתכן שאדם בטבע מתחילת בריאתו בעל מעלה או בעל חיסרון. זה פשוט שלא יכול להיות דבר כזה. אדם יש לו בחירה חופשית מוחלטת לבחור בכל מידה שהוא רוצה בה. אלא, אבל כן נכון לומר, אבל ייתכן שיהיה בטבע מוכן אל מעלה ומוכן אל פחיתות. אפשר לראות כבר בתינוק שהוא נולד שיש לו איזה סוג של אופי מסוים. יש תינוקות שהם יותר, נקרא לזה יותר רכים ויותר נוחי מזג ופחות בוכים ופחות זה, ויש תינוק שהוא יותר אקטיבי. יש בני אדם, מה שנקרא, החז"ל אומרים, יש אדם שנולד במזל מאדים. מה זה מזל מאדים? יש לו דם חם. אז אומרים חז"ל, או שהוא יהיה רוצח חס ושלום, או שהוא יהיה שוחט. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את התכונה שקיימת לך, את ההכנה הטבעית שקיימת לך, ולהפעיל אותה לטוב, או להפעיל אותה לרע. זה כבר בחירה חופשית שלך. אבל אדם נולד עם איזושהי הכנה מסוימת, עם איזשהם כישרונות מסוימים. יש אנשים שהם יותר אדישים בטבעם. בסדר, גם זה אפשר לעשות דברים טובים, זה אפשר לעשות דברים רעים. זה כבר תלוי באדם עצמו. אז זה נקרא הנטייה הטבעית. אבל מלבד הנטייה הטבעית, מלבד תכונתם הטבעית, שגם היא משתלשלת מסיבות קודמות רבות ומסובכות. מה זאת אומרת? איך נוצר תכונה טבעית באדם? אז אגם משתלשל מסיבות קודמות רבות ומסובכות. ייתכן שהרב פה מדבר על הגנטיקה, השפעה של ההורים, טבע ההורים, אופי ההורים, או אפילו דברים יותר פנימיים, יותר סודיים, כמו גלגולי נשמות וסדרי נשמות שבאים לעולם. זה גם מוליד את התכונות הטבעיות. ובכלל, ופה זה כבר נוגע לענייננו, וזה כבר הנושא שלנו, ובכלל הוא תלוי באיכות ההשקפה על העולם, על החיים והמציאות. הרבה פעמים, השקפה שאדם בונה בתוך עצמו, והשקפה האדם יכול לבנות בתוך עצמו או בגלל דברים שהוא למד, או בגלל חוויות שהוא ספג מהחיים, או בגלל איזושהי תפיסת עולם שנוצרה בקרבו, בגלל חינוך, בגלל דברים שהוא קיבל מההורים שלו, במשפחה שלו, הוא ספג איזושהי השקפת עולם מסוימת. והרמב"ם אומר, וככה גם כן בעל התניא, הוא אומר שכפי הדעת וההבנה, כך מתפתחים המידות באדם. כן, לכן הרמב"ם קורא להלכות מידות, הוא קורא להם הלכות דעות. למה? כי הדבר שמחולל את המידה בנפש זה הדעה, ההשקפת עולם. השקפה לפעמים היא תודעתית, היא ממש מודעת, לפעמים השקפה בתת מודע של אדם, איך הוא מסתכל על החיים. קודם כל תגיד את השם שלך ותגיד בצ'ל בקול. נכון. זאת אומרת, אדם יכול, אמרתי שואל, הרי דעה יכולה לנוע מדי פעם, אז איך מה? תשמעים את השאלה. אז אני אתן דוגמה, למשל, אם אדם מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא, ניתן דוגמה שטחית, פשוטה, יחסית. אדם מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ושכל מה שהקדוש ברוך הוא פועל ומשגיח על העולם, הכל לטובה. אז זה מוליד, ההשקפה הזאת, ככל שאדם יותר מעמיק בה, מוליד באדם באופן טבעי שמחה וביטחון בשם. הוא לא חי כל הזמן באיזשהו פסימיות או כעס או חרדות מהמציאות. לעומת זאת אדם שהוא, השקפת העולם שלו היא אתאיסטית ואומרת שאומר שהכל פה הוא אקראי והכל נברא בצורה רנדומלית ואין שום השגחה. אז ממילא גם ההסתכלות שלו על המציאות ועל החיים תהיה יותר פסימית או חשדנית, כן? זה דוגמה למשל. אבל זה הרבה, הרבה תפיסות עולם מרכיבים את הנפש שלנו. בסדר? עכשיו, ולפעמים, מי שהוא מוכשר לחדור לתוך הכיעור והרשעה נמצאים בתוך סדרי החיים. יש אנשים שיש להם כישרון כזה. זאת אומרת, יכול להיות אנשים שמתוקנים במידות שלהם. תלמידי חכמים, ירא שמיים, צדיקים, מתוקנים במידות שלהם. אין להם, הם עבדו על מידת הכעס. אין להם את מידת הכעס, הם לא, הפיוז לא קופץ להם, זה לא כמו אצלנו, כן? הפיוז לא קופץ להם סתם ככה. אנשים בעלי דעת, אבל החוכמה, זה גם חוכמה וגם קדושה, גורם להם להסתכלות חודרת ועוד מאוד מעמיקה על החיים. לפעמים שהוא מוכשר לחדור, גם שכלית וגם מוסרית, לתוך הכיעור והרשעה נמצאים בתוך סדרי החיים. כן? שלמה המלך אומר בקהלת, וראיתי אני את כל עמל ואת כל כישרון המעשה, כי קנאת איש מראהו. לפעמים סדרי החיים המגועצים, המנומסים, היפים כלפי חוץ, מי שמעמיק לחדור רואה שיש שם רשעה גדולה מאוד תמונה בתוכם. מורכבים הרבה מקנאה, משנאה, מתחרותיות, משופוני, מהרבה התראות כלפי חוץ ומציאת חן וחנופה, והרבה מידות רעות מניעות תהליכים בעולם ובחיים. ואנשים רגילים שמסתכלים על החיים ונהנים מכל מנה מהם, הולכים בשוק החיים ונהנים ממנו, רואים רק חיים מגועצים, יפים, הכל נראה מנומס, הכל חלק, הכל יפה. אבל מי שחודר, מי שיש לו עומק של הבנה, הוא חודר לחדור לעומק החיים ולראות את הרוע שיש בהם. זה לא נובע מהעין הרעה שלו, אדרבה. דווקא מתוך האמונה שלו בטוב, ומתוך הרצון שלו להיטיב לבני אדם, הוא רואה את הרשעה שקיימת בחיים, הוא חפץ לתקן אותה. מישהו מוכשר לחדור לתוך הכיעור והרשעה נמצאים בתוך סדרי החיים מצד הבחירה המקולקלת, כלומר הבחירה האנושית המקולקלת, שבני האדם בחרו בחירה חופשית רעה וכיוצא בה, הוא מוצא את עצמו נרגז. והאופי שלו הוא נוטה לקפדנות. לא בגלל שהוא כעסן, אלא בגלל שהוא לא שטחי. שהוא לא הולך אחרי התרבות החיצונית, ואחרי מנעמי החיים, ואחרי הנוחות של החיים, אלא הוא מבין מה חודר, מה קורה בעומקם. דוגמה לזה אפשר למצוא ברבי שמעון בר יוחאי. כן, הסוגיה של רבי שמעון בר יוחאי ובנו, שבסוגיה מפורסמת מסכת שבת, ששם כתוב שהיו שלושה חברים שנפגשו ביניהם, רבי יוסי, רבי יהודה בן גרים, רבי יהודה בר אילאי ורבי שמעון בר יוחאי. וכל אחד חיווה את דעתו לתרבות הרומית. ודווקא רבי שמעון בר יוחאי, שהוא אחרי זה התגלה כמרי דרזין, והוא כתוצאה מכל המעשה הזה ברח והגיע לעומק החוכמה הפנימית, הוא לא מתפעל מהתרבות החיצונית המיופייפת של התרבות הרומית. שווקים, מרחצאות, קשרים, כן? תקנו הרבה דברים יפים בעולם. אומר רבי שמעון בר יוחאי שמה, כל דבר ודבר נובע מהצד הרשעות שלהם. כל הגיהוץ הזה של החיים היפים והנהנתניים האלה נובע מתוך רשעה מאוד מאוד גדולה. ולכן רבי שמעון בר יוחאי גלה. כי דווקא אנשי עומק האלה, כשהם מבינים מה טמון בעומק, הם לא מוכנים להתפשר עם המציאות. הם לא מוכנים להישאר ככה. אני אקרא לכם איזושהי פסקה ברב. זה לא נמצא לפניכם. תקשיבו בסבלנות. הפסקה הזאת מופיעה בשמונה קבצים, קובץ וו, פסקה רי סמך זין. אומר הרב ככה, כשקדושתו של אדם מאירה, כלומר זה גם חוכמה מאוד גדולה, שנובעת מתוך לימוד ועמל בתורה, בתורה שבעל פה, בגמרא, לראות את העומק של כל עניין, התרגלות לחיות חיים כאלה, לקנות נקודת מבט כזאת, השקפת עולם כזאת, וגם קדושה מצד עירת שמיים, מצד המידות. כשקדושתו של אדם מאירה, מבינים בכל דעה את המסקנה האחרונה שלה. כלומר, אדם החכם, הוא חודר לראות בכל דבר מה היה התוצאות, לא מה עכשיו אתה מראה לי מול העיניים, אלא מה היו התוצאות. יש לי שתי דוגמאות, סיפורים מספר לכם. סיפור אחד שקראתי לא מזמן על הרב אלישר, היה הרב הספרדי לפני כ-120 שנה בירושלים, יחד איתו שימש הרב שמואל סלנט. והגיע אליהם מכתב, יום אחד הגיע אליהם מכתב מפולין, שבמכתב הזה כתוב שכתוצאה מעדות שקר שהעידו שני יהודים שהיו בפולין וחזרו לירושלים, אז עומדים להוציא להורג כמה פולנים שנואשמו ברצח, וזה סכנה גדולה שיהיה כתוצאה מזה פוגרום על כל הקהילה היהודית שם. ככה כתבו במכתב, ולכן דוחקים ברבנים שיקראו ליהודים האלה ושיחזרו ויגידו שהעדות שלהם היא עדות שקר. באמת הרב אלישר זימן את שני העדים האלה, והם אומרים, תשמעו, העדות שאנחנו ידענו היא עדות אמת. אבל זה נכון שיכול להיות שכתוצאה מזה יהיה התעוררות תסיסה של אנטישמיות בפולניה, וזה יכול להיות סכנה. מה עושים במצב כזה? הרב אלישר התיישב בדבר ואמר לכולם, המכתב הזה מזויף. המכתב הזה מזויף, זה לא נכון הדבר הזה, זה לא יהודים. המכתב הזה נכתב כביכול על ידי יהודים, על ידי הרב של אותה קהילה במחוז ורשה, שכתב לרב אלישר. הוא אומר, לא הרב כתב את זה, ואני חושד שדווקא אולי גויים כתבו את זה, וצריך להתחמק, לא לענות להם. ואני רוצה לחזק את דבריי, תאירו עכשיו את הרב שמואל סלנט, למרות שהוא ישן, הרי יש פה סכנת נפשות, שהוא יחווה דעתו גם כן. בקיצור, הביאו את הדברים לפני רבי שמואל סלנט, וראו זה פלא, רבי שמואל סלנט אומר אותו דבר, זה מכתב שקר. הוא איכשהו קורא את המכתב הזה, אומר, זה מכתב מזויף, אל תתחמקו, אל תענו להם. באמת, אחרי כמה שבועות התפרסם בעיתונים בפולין, שהיה, עלול להיות עלילה מאוד מאוד גדולה ליהודים שם, כתוצאה מאיזשהו מכתב מזויף, שאותם קרובי משפחה של אותם גויים שהושמו ברצח, הוציאו וכתבו לירושלים, וברוך השם, בזכות הרבנים של ירושלים, לא, כי אם באמת הם היו חוזרים ומעידים ואומרים שזה עדות שקר, דווקא אז הייתה סכנה ליהודים. אז רואים איך תלמיד חכם בעומק ההסתכלות שלו יכול לחדור ל... היה עוד סיפור על הרב שלמה גורן, זכר צדיק לברכה, היה גם הרב הראשי לארץ ישראל, והיה, בעבר הייתה פעילות למען יהודי רוסיה, כדי להוציא אותם מחוץ למסך הברזל. היו שם אסירי ציון וכולי, ודווקא הפעילים למען היהודי רוסיה השתילו איזושהי כתבה בעיתון, בפרונט של העיתון, השתילו איזושהי כתבה, כדי, הכתבה הזאת הייתה אמורה גם כן לחזק את המאבק. ונתנו לרב גורן לקרוא את העיתון הזה, את הכתבה הזאת, את העיתון בכלל באופן כללי, הוא מסתכל בעיתון, הוא אומר, מה זה הכתבה הזאת? לא, זה לא, הכניסו אותה פה. זה לא משהו, זה עריכה מכוונת. זאת אומרת, תלמיד חכם יודע לזהות דברי עומק. ולא רק זה, הרב כותב במקום אחר שתלמיד חכם גדול יודע גם לראות תוצאות של תהליכים שעכשיו רק מתחילים, הוא יכול לראות מה יקרה עוד כמה עשרות שנים קדימה. לא מצד נבואה, לא מצד רוח הקודש, אני לא מדבר עכשיו על דברים מיסטיים, אלא זה, הוא קורא לזה כוח משער. לאדם גדול יש כוח משער לראות מה היו התוצאות של תהליכים בעוד 10 שנים קדימה, בעוד 20 שנים קדימה. ולפעמים הוא יוצא חוצץ נגד איזושהי תופעה מסוימת, שעל פניה נראית פרווית, לא בעייתית בכלל, אבל הוא בעומק חוכמתו הבין מה גנוז פה, ומה ההשלכות שיכולות להיות לדבר הזה. אז זה מה שהוא אומר פה. אומר הרב כך, ישנן מחשבות כאלה שאין שום רב וקירור ושום טומאה ונסיגה ניכרת בהם. תראה, על פניו אתה רואה את המחשבה או את הדעה או את השקפת העולם, אתה לא רואה, זה לא, לא אצלכם, אני קורא עדיין בפסקה, היא בשמונה קבצים, כן? על פניו אתה לא רואה שום בעיה. רוצים לקחת תלמוד תורה, ובמקום שיהיה גם תלמוד תורה וגם בית ספר, לאחד את כולם ולהכניס איזו כיתה תורנית בבית ספר, וככה גם חוסכים כסף וגם אדרבה מחזקים את הבית ספר שיהיה בו גם תורה, ועל פניו זה נראה דבר לא בעייתי. בסדר, זה סוגיה בפני עצמה, מה הערך של תלמוד תורה ולמה צריך לשמור על טהרת הקודש, זה עוד סוגיה שצריך ללמוד אותה. אז אני אתן דוגמה, כן? ישנם מחשבות כאלה שאין שום רע וכיעור בשום תומה ונסיגה ניכרת בהם, אבל בתוצאותיהם האחרונות, את התוצאות אתה לפעמים תראה עוד שנה קדימה או עוד שנתיים או אפילו עוד 10 שנים קדימה. מתגלה הארס, כלומר הרעל, התמון בתוכן. ומי שאין רוחו מלא טהרה, כלומר מי שהוא לא תלמיד חכם עמוק שיש לו את החוש המוסרי החודר הזה, וגם ההבנה השכלית וגם ההבנה המוסרית לראות מה ההשלכות, הולך בזה אחר עיניו, וזה נראה נחמד ונעים, כל מיני דעות כאלה של אולי לשתף גויים ויהודים ביחד, או למה לא, ואפשר לבוא בשם כל מיני סיסמאות של כלל ישראל ואחדות, ומישהו לא תלמיד חכם, ואין רוחו מלא טהרה, הולך בזה אחר עיניו, ומתוך שרואה דרכי הגיונות נכונים, שאינם גם כן פוגעים בכל קודש לכאורה, זה נשמע לו דברים רציונליים, דברים הגיוניים, שלכאורה לא פוגעים בקדושה, הרי הוא נמשך אחריהם, אבל אחר כך, ואנשים לא שמים לב, ולא מבינים איך הרעל הזה חודר ומפעפע בקרבם, ופתאום עוד 10 שנים קדימה הוא מוצא את עצמו מאורטל מכל ערך, ומכל דתיות, ומכל קדושה, ומכל יראת שמיים. כשבאים המים הרעים בכל קרביו, לא יוכל לחוש כל כך את תוצאותיהם, הוא כבר בפנים, הוא עמוק בפנים. הוא לא שם לב בכלל לתוצאות שלהם, אני מקווה שאני מובן. בעלי הקודש, הם מודיעים מראשית את המסקנות של כל דעה. ולפעמים אתה רואה איזה תלמיד חכם כזה, פתאום מתפרץ ויוצא על משהו שנראה לך סתמי, ואתה לא מבין בכלל מה הבעיה פה, מה קרה. לא, יש לו חוש חודר מוסרי, אומר הרב. הוא רואה את העומק. הוא מבין באמת מה הולך. אתה אולי תבין עוד כמה שנים תבין על מה הוא צעק פה. ובעלי הקודש המודיעים מראשית את המסקנות של כל דעה וכל אופי מדע זר שיש רשעה תמונה בעומקם. הרב מביא פה פסוק ממשלי, פסוק נפלא. הוא מוצא אני מר ממוות את האישה אשר מצודים וחרמים ליבה. טוב לפני האלוקים ימלט ממנה וחוטא ילקד בה. כן, האישה... פה כמובן לא מדבר על סתם אישה, אנחנו תכף נראה על מה הוא מדבר פה. האישה הזאת היא נראית יפה, היא נראית מנומסת, היא נראית עדינה, אבל איך הוא קורא, איך אומר, מצודים וחרמים ליבה. יש בתוך הלב שלה מלכודת, ערס תמון בקרבה. טוב לפני אלוקים ימלט ממנה וחוטא ילקד בה. הגמרא אומרת שהאישה הזאת היא זו אמינות. אמינות הכוונה הנצרות. או... התרבות המערבית שבעצם הבת הבכורה של הנצרות, מה שנולד כתוצאה מהנצרות. התרבות המערבית היא נראית יפה, היא נראית הכל על פניו מגועץ ומקושט ומנומס ועם יופי ונימוסים והליכות, ובפנים הכל רקוב. שלצדיקים יראה אלוקים באמת מתגלה אותו הזוהם התמה, זוהמה כוונה, כן? גם כשהוא תמון וחבוי במחבואים שונים וחדרי חדרים. על זה, על החוש המוסרי הזה הרב מדבר. אבל, זאת אומרת, אמרנו שהתלמיד חכם הזה, שהוא מקפיד, כן? אני קורא את זה עוד פעם. אותו תלמיד חכם שהוא מוכשר לחדור לתוך הכיעור והרשעה הנמצאים בתוך סדרי החיים, מצד הבחירה המקולקלת וכיוצא בה, הוא מוצא את עצמו נרגז והאופי שלו הוא נוטה לקפדנות. יש פה עוד תכונה שיש לתלמיד חכם הזה, והיא תכונה של אומץ. אומץ... לא לפחד ללכת נגד הזרם. לא לפחד ללכת נגד כל מיני דמגוגיות או כל מיני מוסכמות חברתיות שככה צריך לדבר וככה ואסור לומר דברים כאלה ויש דברים שאסור לדבר אותם, זה כבר לא פוליטיקלי קורקט או זה כבר לא, זה לא באג'נדה, זה לא איך שמדברים אנשים. התלמיד חכם הזה, הקפדן, כן? נקרא לו ככה, כן? הוא לא רק עמוק והוא לא רק קדוש, הוא גם לא פחדן, יש לו אומץ. אני כן, תזכיר לי את השם?
מתנאל,
כן. לא, 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 אני לא אומר, מה אתה מתכוון, מה אתה שואל? אתה שואל, הרי זה לא רק, זה לא רק איך שהוא מתבטא, הוא גם נרגז בפועל, הוא גם בפועל רוגז. מי אמר שהרוגז הוא לא תכונה שצריכה להיות? אז הרב מחדש לך פה, ולא רק פה, גם במקומות אחרים, הוא אומר שאצל אדם, שוב פעם, אני אומר שוב פעם, אדם שעבד על מידת הכעס שלו, כן? לא, אנחנו תכף נראה מה ההשלכות אלינו, כי אנחנו לא תמיד צריכים להיות כאלה, אבל אנחנו צריכים לדבוק באנשים כאלה, כן? אדם שעבד על מידת הכעס שלו, והוא כבר לא כועס על דברים של מה בכך. הוא לא כועס על, לא יודע, מישהו מעצבן אותו ברחוב. להפך, הוא אדם רך, בחיים הפרטיים שלו הוא אדם נינוח, והוא מתוקן במידותיו. כשאורייתא מרת חלי, היא מרת חלי. זה לא הצגה. זה לא רק כעס הפנים. הוא באמת רוגז, על מה הוא רוגז? על הרוע. אנחנו דיברנו את זה גם בשיעורים הקודמים, שיש מקום גם לשנאה. שהיא במקום הנכון, במינון הנכון. אוהבי השם, שנאו רע. אבל שנאה זה דבר לא טוב. אבל את הרע צריך לשנוא. כי אם אתה לא שונא את הרע, אתה לא אוהב את הטוב. עכשיו, זה לא אומר שהוא רוגז על, 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 על בני אדם. אבל הוא רוגז על הרשעות שיש בבני אדם. התלמיד חכם גדול כזה יודע, דיברנו על זה פעמים קודמות, הוא יודע לחלק בין האיש לבין המעשה. אני מקדים קצת המאוחר, אבל אתה אומר, הוא נרגז, זה לא בסדר. תאר לעצמך אדם שהוא בא הביתה, והוא רואה שמישהו זר נמצא בבית ותוקף את אשתו ואת הילדים. הוא מתרגז, האיש הזה. אז אתה היית אומר לו, מתנאל, אתה היית אומר לו, מה אתה מתרגז? רגז, הרכס זה מידה לא טובה. כן? אתה באמת חושב ככה? אתה באמת חושב ככה? אני חושב שאדם שמגיע ורואים תוקפים את הילדים שלו או את אשתו, לא יכול להיות שהוא לא יכעס. זאת אומרת, אלא מה? הרבה פעמים, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, מכיוון שהעולם הרוחני לא תופס מקום בחיים שלנו, אז קל לנו לומר, מה אתה מתרגז? כי זה באמת לא מציק לך. אבל אם אתה מרגיש שזה כמו כשתוקפים את התורה ותוקפים את היראת שמיים שלך, זה תוקפים את המהות של החיים שלך. אין חיים אחרים, זה החיים. אז אני לא אומר, שוב פעם, אנחנו כן, אנחנו לא צריכים להקפיד.
גם שם אני רואה שיש דרך אחרת לפעול אולי באמת
לא יודע איך תקרא לזה, אבל רצון לפעול יהיה פה, כן? אתה לא תקבל בן אדם שבמצב כזה יהיה שענן ושקט. בסדר, זה מה שהתכוונתי. זה מוליד איזושהי תנועה בנפש. אתה יכול לקרוא לזה רוגז, תנועה בנפש של רצון לעצור את התופעה, זה מוליד. נכון? אז השאלה אם זה מוליד באדם את הרצון לעצור את התופעה או לא. ולפעמים רצון לעצור את התופעה זה במחאה חריפה. או כן, במחאה חריפה שתזהיר את הציבור ואת האנשים מה עומד מולם. בסדר? הרב אומר, אני אצטט עוד ציטוט, לא נמצא אצלכם, מובא בפנקסי ראיה, פנקס ממאלף. אם אני מוכרח להיות איש ריב לכל העולם, כן, הרב קוק אומר את זה. אם אני מוכרח להיות איש ריב לכל העולם מצד הנטייה של האמת העמוקה שבנפשי, שאינה סובלת שום הטיה של שקר, אי אפשר לי להיות איש אחר. וצריך אני להוציא מן הכוח אל הפועל רק את יסודות האמת העיקריים הצפונים ברוחי, בלא שום התחשבות עם מה שחושב העולם בכל הסכמותיו. אומר הרב, זהו הפתגם של דורש האמת, המתעורר בגבורתו העליונה. זה גבורה. זה גבורה, להיות מוכן אפילו לריב בשביל האמת. כן? הכי טוב, הכי נוח זה להיות איש שלום. ואולי טוב, פה צריך הדרכה של תלמיד חכמים, אני לא אומר מה צריך להתנהל, אבל הכי נוח להיות איש שלום. איש שהכל נחמד והכל נעים. אבל כשאדם לא סובל שום הטעיה של שקר, אז הוא צריך להוציא מהכוח אל הפועל את יסודות האמת העיקריים שצפונים ברוחו. ולא להתחשב ממה שחושב העולם. להתרגל להיות אדם שנאמן לאמת. אני אומר, יש עוד צדדים. איך אתה, עוד פעם? הרב אומר ככה. אם אני מוכרח להיות איש ריב לכל העולם, מצד הנטייה של האמת העמוקה שבנפשי, שאינה סובלת שום הטעיה של שקר, אי אפשר לי להיות איש אחר. וצריך אני להוציא מן הכוח אל הפועל רק את יסודות האמת העיקריים הצפונים ברוחי, בלא שום התחשבות עם מה שחושב העולם בכל הסכמותיו. אז התכונה הנוספת של התלמיד חכם פה זה גבורה. זה היכולת לעמוד מול כל האיש נגד הזרם, לעמוד מול הזרם, מול המודה, מול המוסכמות החברתיות, ולהגיד זה טעות, זה שקר, זה לא אמת, זה לא נכון. בלי לפחד. כן. מתי, נכון? אני לא. אבל תלמיד חכם גדול כן. כי הוא כולו נובע מתוך התורה. המבט שלו על המציאות זה מבט של תורה ושל יראת שמיים. כך הוא מסתכל על המציאות, כך הוא מסתכל על החיים, והוא יודע, תלמיד חכם כזה יודע, שמה שמדבר מתוכו זה התורה, זה לא הקפדנות ולא הגזנות ולא שום פנייה אישית. דרך אגב, המערץ חיות הוא מדייק על הגמרא, והוא אומר, תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש. מה זה כנחש? תגיד כנמר, למה כנחש? אומר המערץ חיות, כמו שנחש אינו שום מנעה בהקשה שלו, ככה תלמיד חכם אינו שום פנייה אישית, אלא שום אינטרס פרטי בכעס, בנקימה, בנתירה שלו. ופה אתם בעצם כבר, עם כל השאלות שלכם, אתם בעצם מרימים לי פה להנחתה, שפה צריך לראות מה אנחנו מקבלים מזה. ופה באמת צריך לזכור דבר כזה. זה הדרכה, זה תלמיד חכם, ככה הוא מתנהג. אבל אנחנו כבני אדם שהם לא תלמידי חכמים עדיין, צריכים להיזהר מלחכות את ההתנהגות הזאת של התלמיד חכם. כן, הרב כותב במקום אחר, בדיוק בגמרא במסכת שבת. נכון, הזכרנו את הגמרא הזאת שאומרת, תנו רבנן, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמאי. הרב שמה מסביר בהרחבה בעין היה, ממה נובעת קפדנותו של שמאי, ממה נובעת ענוותנותו של הלל, והוא מדייק. הגמרא שמה, היא לא באה ואומרת, היא לא נותנת, זה לא גמרא שבאה לחלק ציונים, כמו שבדרך כלל חושבים, בטעות. כן, עדיף להיות, עדיף ענוותנותו של הלל מקפדנותו של שמאי, זה לא מה שהגמרא אומרת. אדרבה, גמרא, יש מובא מתוך ספרים פנימיים שהלכה כבית שמאי לעתיד לבוא, כן? אלא האומה אומרת, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. כלומר, זו הדרכה לנו כבני אדם, לא טוב לנו לחכות את הקפדנות של שמאי, כי אצלנו זה עלול לנבוע ממידות רעות, ולחזק אצלנו מידות רעות. אומר הרב ככה, אני אקרא לכם, זה לא מובא אצלכם, הקפדנות, אם היא טובה במקורה, כלומר, למרות שהיא טובה במקורה, אצל הענק, שבהשגחה האלוקית הוא עמד לפלס דרך החיים לפני אדם רב. התלמיד חכם הקפדן, הקדוש ברוך הוא, השגחה האלוקית, העמידה אותו בכוונה כדי לאזן אותנו, כדי להראות לנו דרך, כדי להדריך אותנו מבחינה מוסרית, להראות באצבע על מרכז היושר והצדק הנחשף התכליתי, להראות לנו מה המטרה, מה הכיוון. ומה הדרך הלא נכונה? שלא חלילה נלך לדרכים נלוזות. אבל איננו טוב, כלומר, הקפדנות הזאת היא איננה טובה, כי אם באיש הגדול המקורי, שאצלו זה נובע מתוך המקור הפנימי שלו, הנשמתי, התורה היא שגורמת לו להקפיד. אבל אם הקטן, כלומר, אני, לא יודע אם אתם, אבל אני, יציב לו אורח כזה למופת, אם אני יציב לי את זה כאיזושהי דוגמה ומופת איך להתנהל, הוא ייפול למדחפות. אני עלול ליפול. למה? כי אצלי זה יכול לנבוע ממידות לא טובות, מקלקולים מוסריים, מאינטרסים, מכעס שלא מבורר. הוא בקוטנו לא יוכל הכלל להבחין את מידת מרכז הצדק, מה המינון המדויק, על מה ראוי להקפיד ומה לא ראוי להקפיד, ומה הוא ערך של הנטייה הראויה למחאה בהתנגדות נמרצה. ונמצא שמידה זאת, כלומר אם הקטן ילך במידה הזאת של הקפדנות, תביאו להשחית את מידותיו, ולאבד את שלום הסביבה שהוא חונה בה, הוא יהיה איש מדון, כן? ותועלתה רחוקה ממנו מהגיע. אז זה לא הדרכה לנו, אבל זה בא להגיד לנו, ומה כן זה בא להורות לנו? הרבה פעמים אנחנו, דווקא בגלל הקטנות שלנו, מחפשים את התלמידי חכמים, הנוחים, הנעימים, שמסבירי פנים, אבל זה נובע הרבה פעמים מזה שאנחנו לא רוצים לטבוע מעצמנו. מפחדים מתביעה מוסרית. ואם יש תלמיד חכם שהוא ככה אש בוערת בו, זה מפחיד, זה מרתיע. אבל אומרת הגמרא, חוגרהו על מותניך. תדבק בו, רוץ אחריו. כי ממנו אתה תקבל תועלת מוסרית. אני ממשיך בפסקה. אף על פי שגם אפשר שתלווה עם השקפה כזאת. כלומר, אצל אותו תלמיד חכם, שהוא נוקם ונותר כנחה, שהוא מקפיד, שהוא רואה את הרוע המוסרי שתמון בעומק החיים, אפשר שתלווה עם השקפה כזאת גם כן השקפה של חנינה ושל חמלה על בני אדם. עד רבה. אפילו הייתי אומר יותר מזה, הרוגזה של הרבה פעמים נובעת מזה שדווקא הוא אוהב את האנושות. הוא יודע שבאמת בני האדם מעוטדים לשלמות גדולה מאוד, שזה לא מתאים להם דרך ההתנהגות הזאת, שהם משחיתים את דרכן ומאמללים בזה את עצמם ואת החיים. כן, נתן מתנה. נכון. אתה שואל האם הרוגז שלו משנה את המציאות. אז אני מניח שתלמיד חכם, צריך לקחת בחשבון גם את הדבר הזה. כתוב כתוב ככה, שבמקום שאין דבריו נשמעים אסור להוכיח, נכון? משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את האמרת חז"ל. אז התלמיד חכם יודע את זה מן הסתם. לפעמים הוא לא מוחה דווקא כלפי ציבור שהוא רחוק ושהוא לא מסוגל לשמוע את המחאה שלו, אלא המחאה שלו נשמעת כלפי ציבור שכן מסוגל לשמוע את המחאה שלו, ושם היא כן צריכה להישמע. כן? דוגמה פשוטה אולי שהיא לא כל כך דורשת חוש מוסרי חודר כדי להבין את זה, אבל כשאתה רואה ציבור תורני, אני לא מדבר אפילו ציבור דתי, ציבור תורני, שכולם מסתובבים עם אייפונים, ואנחנו יודעים מה הסכנה והרוע שתמון בדבר הזה, מלבד בזבוז הזמן, ושינוי המוח וכולי, וכל מה שכבר מדברים בתרבות המערבית כבר יודעים לנתח את זה, אז אם התלמיד חכם לא ימחה על זה, ולא אגיד שזה לא בסדר, אז זה נראה לנו כבסדר. אז צריך להגיד את זה? ואם זה מישהו שאתה מעריך אותו, ואתה מעריך את התורה שלו ואת היראת שמיים שלו, אז הוא מחויב למחות בך. כתוב שאדם שיכול למחות באנשי ביתו ולא מוחה, נתפס על עוון אנשי ביתו. ואם הוא יכול למחות בעירו והוא לא מוחה, אז הוא נתפס על עירו. ולפעמים יש ערך במחאה הזאת, גם אם, וזה שוב פעם, רק תלמיד חכם יודע לשער עד כמה ומתי, אבל לפעמים יש ערך במחאה הזאת גם אם כרגע זה לא מחולל תיקון מעשי. אבל בעצם העובדה שדברי אמת נשמעים בעולם, יש לזה השפעה רוחנית. בעצם העובדה שאני לא מוכן להתפשר עם המציאות, ולא מוכן להתפשר עם החיים, ולא משאיר את החיים עם כל המדמנה שלהם, אלא אני אומר יש כאן מחאה, זה לא אמיתי, יש לזה ערך. אף על פי שגם אפשר הוא שתלווה עם השקפה כזאת גם כן השקפה של חנינה ושל חמלה לבני אדם, לראותם בתור נרדפים מתגרת יד טבעם הקשה ותכונותיהם. כלומר, התלמיד חכם הזה יודע גם לנתח ולראות שבני האדם בעצם משועבדים ליצרים שלהם, משועבדים לחיים, והחיים מקלקלים אותם, ויש הרבה מה לסנגר עליהם. או חיסרון דעתם הבא באונס, כי הם גדלו בתרבות שמטמטמת את המוח שלהם, והם לא, הם לא ראו דברים אחרים. מכל מקום, אז למה בכל זאת הוא מוחה בצורה חריפה? ייתכן להיות, א', שזה השיקוף של חמלה לא יתגבר כל כך. כלומר, יכול להיות, ואנחנו נראה בהמשך, שיש גם תלמיד חכם אחר, שהוא אצלו, החמלה והחנינה כל כך מתגברים יחד עם הרדיקליות והריתחא דאורייתא, שהוא מסוגל לאזן את זה, ואת התלמיד חכם הזה הוא לא איזן את זה. יכול להיות. כן, הגמרא פה לא אומרת שזה התלמיד חכם האולטימטיבי. היא אומרת במקום שיש לך שתי אפשרויות. או תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש. או עם הארץ חסיד, שתכף נראה מה הבעיה בעם הארץ חסיד. אולי זה כבר מתחיל להיות מובן, אבל כן, כי מכלל הן אנחנו שומעים לב. אז אומרת הגמרא, תרוץ לתלמיד חכם הנוקם ונותר. על פניו אתה בא לגור בשכונה כזאת, אתה בא לגור בשכונה, מה אתה מחפש? שכן שהוא מקפיד או שכן שהוא נוח? ודאי שאני מחפש שכן נוח. אומרת הגמרא, לא, במקום שהעם הארץ הוא נוח, אבל תלמיד חכם הוא מקפיד, תרדוף אחרי התלמיד חכם הוא מקפיד. אם יש לך תלמיד חכם שהוא גם חסיד, זה מעלה יותר גדולה. אז זה אפשרות אחת.
שהוא... כן, יכול להיות גם וגם?
כן, אז תכף הרב יגיד את זה בהמשך. הרב יגיד את זה בהמשך, זה מידתו של הלל. מידתו של הלל, כמו אולי הרב בעצמו, שכלל את שתי המידות האלה ביחד.
כמו שרבנו, על הכעס, עברת הלוחות,
כן, נכון, נכון. אז מכל מקום ייתכן להיות שזה השיקוף, כלומר ההשקפה של החמלה לא תתגבר כל כך, או לא יהיה, מי לא יהיה, השיקוף, כלומר אותה השקפת עולם של, 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 של חמלה וחנינה, לא יהיה מלא בהרצאותיו, כלומר כשהוא מדבר כלפי החוץ, הוא לא עכשיו מראה את החמלה והחנינה שבקרבו, כי זה לא הנושא כרגע. נכון, הוא יש לו עין טובה על המציאות, הוא אוהב את, את, את בני האדם, הוא אוהב את, את האנשים, הוא מלמד עליהם זכות, בתוך עצמו הוא יודע ללמד עליהם זכות. אבל עכשיו זה לא הנקודה, עכשיו הנקודה היא למחות. הוא לא יהיה מלא בהרצאותיו, על, כלומר, בגלל כל פרטי החיסרון הרבים, המעוררים זעף בלב, המעוררים זעף בלב ונפש עדינה, ותישאר רק פידה והרוגזה עומדת במקומה. אז עד פה ראינו את התלמיד חכם נוקם ונותר. המהר"ל אומר בנצח ישראל שידיעת ההפכים היא אחת. מה הכוונה? כדי להבין מה טוב, אתה צריך להבין קודם כל מה רע. כן? אין האור ניכר אלא מתוך החושך. אז פה זה הפוך. אין החושך ניכר אלא מתוך האור. מתוך שהבנו מה הכוונה, תלמיד חכם נוקם ונותר, נבין מה הבעייתיות ולמה צריך להתרחק ולהיזהר מאוד מעם הארץ חסיד. להפך, אפשר שהאיש אשר אין נפשו סולדת מכל המעשים היותר רעים, ועל פניו הוא נראה לנו איש נעים הליכות ונוח לבריות ושלב ושקט וכולו מלא נופת צופים ומטבל את דבריו בדברי תורה מיום ועד ליל, עד כמה המציאות נפלאה ונחמדה בעיניו, מפני שאין חוש מסרי חודר בקרבו. לא בגלל שיתרומם עד כדי מעלת החסידות העליונה של הלל הזקן, כן? אלא בגלל שאין חוש מוסרי חודר בקרבו. סוגיה שלמה ברב שהוא מדבר בזרעונים על על ההבדל בין סבלנות לסובלנות, כן? תסביר את עצמך. מתי שואל, אני טוב שאתה משואל את השאלה הזאת, מתי שואל, לכאורה הרב מעמיד פה שני דברים בלי פרופורציות. יש פה תלמיד חכם חריף, נוקם ונותר, ויש פה עם הארץ שהוא בן אדם פשוט, ולכן לא... זה לא הסיפור. עם הארץ זה לא הכוונה אדם פשוט. הרב בכלל לא מדבר על אנשים פשוטים. אנשים פשוטים זה אנשים טובים, והם צריכים ללכת אחרי תלמידי חכמים, ובזה הכל יהיה בסדר. עם הארץ פה הכוונה, אני טוב שאתה מחדד את העניין, עם הארץ פה הכוונה מנהיג, מנהיג ציבור. אדם שאולי אפילו מחזיק בתואר של רב, אולי, אבל הוא באמת עם הארץ. כלומר, הוא לא תלמיד חכם, הוא לא שימש תלמידי חכמים, הוא לא באמת מלא בתורה, והוא מדריך אנשים בדרך של חסידות שלא נובעת מתוך תורה. אתה מבין מה אני אומר?
אבל
עדיין ההשוואה
לא יכולה להיות השוואה, כי זה שני אנשים שונים, תורמות שונים, זה בכלל בעצמו מקום
כן, כן.
כשלעומת את הצד השני, בכלל כאילו במה יש להאחז בו, למרות שהוא נגיד עשה בן גדולים, מיד אנשים, אבל לא דרך התורה.
אבל זה בדיוק העניין, אתה אומר במה יש להאחז באדם הזה. האדם הזה אנשים הולכים אחריו, זה עובדה. נצייר עובדה כזאת, של אדם, שני מנהיגי ציבור, שנמצאים באיזשהו מקום מסוים. ואחד אתה יודע שהוא תמיד חכם גדול, והוא נוקם ונותר כנחש, והשני... יכול להיות שהוא גם נחשב אישיות של תורה. אבל אתה יודע, אתה יודע שהוא לא תלמיד חכם, הוא לא גדול, אבל הוא מדריך אנשים בדרך מסוימת. נקרא לזה יהדות בנחת רוח, אבל לא במובן של מכון מאיר, כן? נאמר ככה, בצורה כזאת, כן? יש תופעה כזאת שנקראת בארצות הברית קוראים לזה מורדן אורתודוקס, כן? אידיאולוגיה של אורתודוקסיה מודרנית של איזושהי שמטבלת את השקפת עולם שלה באהבת הבריות ובדברים חשובים מצד עצמם, אבל שלא מבוררים בצורה אמיתית ונכונה מתוך השקפתה של תורה. והרב בא להתרות מפני הליכה אחרי אדם כזה, אתה מבין? אז הוא אומר הרב ככה, להפך, אפשר שהאיש אשר אין נפשו סולדת מכל המעשים היותר רעים, מפני שאין חוש מוסרי חודר בקרבו. כן, הרב בכמה מקומות מבאר את הנושא של, דיברנו על זה קצת לפני כן, הנושא הזה של הסבלנות. הסבלנות הרבה פעמים שנובעת מזה, הרב כותב באגרות שהסבלנות הקרה, כלומר סבלנות אקדמית כזאת, שאומרת, כן, יש דעה כזאת ויש דעה כזאת, וצריך להכיל את הכל ואת כל הדעות בשווה, ולתת לכל דבר מקום. אומר הרב, זה נובע מתוך שאין העולם הרוחני תופס מקום בנפש. אם העולם הרוחני, היית מבין שזה עיקר החיים. שהחיים זה הקודש. שהחיים זה יראת שמיים, שהחיים זה תורה. אז לא היית כל כך ממהר לוותר על דברים, או להיות בנחת. אני לא, תכף אנחנו נראה שיש מקום לתלמיד חכם שהוא, החוש המוסרי בוער בקרבו, ולמרות זאת הוא בנחת. זה משהו אחר, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על כרגע על מצב שההנהגה של החסידות נובעת מזה, היא כביכול מתבטאת במובן של אהבת הבריות ושלום ואחדות ואחווה, אבל באמת בעומק הנפש זה נובע מזה שהעולם הרוחני הוא לא כל כך מעניין. הוא לא מציק לך. יונח על פי טבעו להיות מלא נחת. הוא רגשות של חסידות, כביכול חסידות. זה פסבדו חסידות, זה חסידות מדומיינת, זה לא חסידות אמיתית. כי מי שיודע מה זה חסידות אמיתית, לא במובן של תנועת החסידות, אלא במובן של החסידות במסילת ישרים, זה תובע מאדם להיות תלמיד חכם גדול, ולתקן את כל מידותיו, ולהגיע למדרגה כזאת שכל כלל ישראל מונח בליבו. אבל פה זה כביכול חסידות. אבל אז תקלה גדולה יוצאת ממנו, ביותו מכה את ההרגשה. כן, זה גורם להרגשה כהה, לא רק אצלו בנפש, אלא כל מי שמקשיב לו, הולך בדרכו, זה מכה אצלו את החוש המוסרי שמבחין בין טוב לרע. למה כל כך חשוב לנו המחאה? למה כל כך חשוב לנו לשמוע ביקורת מצד תלמידי חכמים? כי זה מחדד בתוכנו את החוש המוסרי. כן, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ונתתי לך את החיים ואת הטוב. ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. צריך להבין שהטוב והרע זה לא פריבילגיה. זה לא איזשהו עצה טובה. הטוב והרע זה חיים ומוות. ומי שמרדים אותנו בשעננות שלו ובחסידות שלו, הוא בעצם גורם לנו להקהות את ההרגשה שבין חיים למוות, שבין טוב לרע, במובנים המוסריים שהם יסודי עולם, יסודי העולם. אז זה עיקר הסוגיה שלנו, אבל אי אפשר להשלים את הסוגיה הזאת בלי להגיד שיש מדרגה יותר גבוהה. וזה מה שהרב עכשיו בפסקה הבאה אומר. והנה, לא בפסקה הבאה, באותה פסקה, אבל בשורה הבאה. והנה, אצל גדולי הדעה, יש גדולי דעה כאלה שהם מתרוממים לא בגלל הכהות המוסרית שלהם חלילה, אלא דווקא עם כל החוש המוסרי החודר שבקרבם, הם מתרוממים להבין איך להכיל את הדברים במציאות בצורה מתונה. ופה צריך לחזור לסוגיה של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי שם מסופר בגמרא מסכת שבת, שכתוצאה מהרדיפה של הרומאים אחריו הוא ברח למערה וישב שם עם בנו ולמד את, את, את כל ספר הזוהר, ככה כתב, ולמד תורה והגיע לפנימיות התורה ולזוהר החוכמה העליונה. ונוצר מצב כזה שהם הגיעו להשקפת עולם כל כך חודרת על החיים, והבינו עד כמה עירת שמיים זה הכל והתורה זה הכל, והעולם של הקודש ושל המוסר ושל התורה הוא כל כך עשיר, הוא כל כך מגוון, הוא כל כך עמוק, שכל החיים החומריים הם כעין וכאפס לעומתו. ואז כבר הביקורת שלהם היא לא כלפי הרומאים, אלא מה קורה? הם יוצאים מהמערה והם רואים אנשים חורשים וזורים ונותנים עיניהם ושורפים אותם. זה לא סתם, זה לא בגלל עין רעה חלילה, אדרבה, זה התורה גרמה להם. למה? כי הם הבינו עד כמה הקלקול של החיים שלנו כל כך גדול, כתוצאה מחטא האדם הראשון, כתוצאה מכל הקלקול של התרבות האנושית, שהאדם הוא צריך והוכרח לחיות חיים משועבדים לחיי חומר, ולהתעסק כל הזמן עם צורכי הגוף שלו, כי אם תניח לו, כמו שהיה בגן עדן לפני חטא אדם הראשון, אם תניח לו היום לחיות חיים של שלווה בלי דאגות, מה יקרה? התביעות הגדולות שלו לא ימצאו את ביטוים, ומה הוא יעשה? בטלה מביאה לידי חטא, לידי עבירה. אבל זה רק בגלל הפראות והגסות שלנו. כי אם היינו באמת חיים חיי תואר וחיי קודש, היינו כל כך מעשירים את חיינו בעולמה של תורה ובעירת שמיים, וככה מציאות מעוטדת להיות. וכך השלמות שהייתה לפני חטא אדם הראשון, שלא היינו צריכים את כל העמל הזה. כל בזעת הפך תוכל לכם, ואת כל הכללה של התקללה הארץ. ואדם יכול רק לשבת ולעסוק בתורה כל יום וכל הלילה, לא צריך לדאוג לפרנסה ולדברים אחרים. אז הם כל כך, הצער שלהם היה כל כך גדול, שכל מקום שנפנו עיניהם בו מיד נשרף. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? להחריב עולמי יצאתם? תחזרו למערה. עכשיו לכאורה יש כאן משהו לא מובן. אם היית רואה בן אדם שהוא נמצא באש בוערת, בבערה מוסרית אדירה, מה היית אומר לו? לך תשתה קצת יין, תהנה קצת מהחיים, תירגע, איך אומרים, take it easy, cool. לא, הקדוש ברוך אומר להם תחזרו למערה. כי אתם צריכים להבין תפיסה יותר רדיקלית, לא לוותר על התביעה המוסרית שלכם. התביעה המוסרית שלכם היא צודקת. העולם באמת צריך להיות מעוטד לדברים יותר גדולים, אבל אתם צריכים להבין משהו יותר לעומק, שזה לוקח זמן, ושהקדוש ברוך הוא רוצה שדווקא דרך הטבע של האדם ודרך המציאות ודרך הבחירה שלנו, לאט לאט האדם עצמו יתרומם עם החומר, עם כל הקרקע של המציאות, הוא יתרומם אל המגמה הגדולה של אדם הראשון לפני החטא. אז זה מה שהרב אומר פה. והנה אצל גדולי הדעה ודאי יכול להיות ההפך. שעם כל המרירות על הפרעות שבחיים, גדולי הדעה, גם אותם שנראים לך בנחת רוח ובשלווה, הם לא שלווים באמת. בפנים מרירות על הפרעות שבחיים ובמוסר החברותי והאישי. אבל זה הולך יד, תלך יד, יד ביד הכוונה, יחד עם החסד והנועם, הולכת ומתגברת על כל צדדי המרירות והרוגזה. כלומר, החסד והנועם והעין הטובה והיכולת, ההסתכלות איך באמת להרים את החיים עם כל הקושי שלהם לאט לאט, הוא גורם להם לסבלנות של צדיקים, לשלווה, להביט על החיים בעין טובה ולראות איך, כן, לא אכפוץ במות הרשע, כי אם בשובו מדרכו וחיה. ודעת איכות תכונתם הרפויה כלומר, מתוך שהם מכירים את התכונה הרפויה של בני אדם ואת היצר הרע שלהם, כדי לדון אותם לזכות. אבל זה לא מקליש בכל דעו, לא תוקלש בכל דעו, זה לא מחליש בכל דעו את עצמותה של הנטייה לאהבת הצדק ושנאת הרשע. זה לא חלילה שהם התפשרו עם המציאות והתפשרו עם החיים והם מוותרים. אין ויתור. יש שאיפות רדיקליות, שאיפות אמיתיות, לתקן את הכל. ושהכל, שכולם יהיו, עתידים להיות שווה פשע. אלא ההכרה הזאת הגדולה של גדולי הדעה, היא לדעת להתנהל עם המציאות בצורה סבלנית והדרגתית ומתונה. ועכשיו אנחנו חוזרים לתלמיד חכם שנוקם ונותר, אבל אם נראה תלמיד חכם בעל אופי רגזנות, זה מה שאומר הגמרא אומרת מסכת תענית, נכון? אם ראית צורו מדרבנן דקמרתך, או ראית דמרתחלי, כמו שהרשי אומר, רוחב דעתו, דווקא להפך, אל תחשוב שזה המידות הלא טובות שלו, המידות המקולקלות שלו. נדע שבא לו מכוח חדות ראותו את הכיעורים והנבלות שבחיים, ועומק התמרמרותו על הצדק והאמת הנרמסים. על כן אם הוא נוקם ונותר כנחש, חוגרהו על מותניך. אל תדבק במידותיו, אל תתנהג אתה אותו דבר, אבל תרוויח מהמחאה שלו, תרוויח מהביקורת שלו. תלמד ממנה, כי תרוויח הרבה בבליטת החוש המוסרי. זה יבליט אצלך את החוש המוסרי, את ההכרה המוסרית, היוצא לאור על ידי אורה של תורה. ואם העם הארץ הוא חסיד, נוח ושוקט, סכנה יש בדבר. תדע לך, זה מסוכן אדם כזה, שאיננו מרגיש בכל הכיעור שבתיעוב העולמי, בגלל שאין לו טהרה, והוא לא, החוש המוסרי והקדושה של החיים לא בוערת בקרבו, אז הוא לא מזהה בכלל את הכיעור שבתיעוב העולמי. נראה לו כל העולם שיקור, נראה לו העולם דומה לו כמישור. הוא ממיל עלול להשפיע על כל מקורביו, אותה החולשה המוסרית, על כן על תדור בשכונתו. הרב קוק, שכן בקרבו שני הצדדים האלה. מצד אחד הייתה לו ביקורת אדירה, והוא ידע לחדור לעומק של כל הדברים השליליים שקיימים בחיים, במציאות, גם בתוך הציונות החילונית. כמו שהרב אומר, ציטטנו את זה הרבה פעמים, שעם כל אהבתנו לעומתנו לא תסמא את עינינו, מלראות את מומיה ולבקר אותה בכל הביקורת היותר חופשית, אומר הרב. עם כל אהבה שלנו לעם ישראל, והוא כותב את זה בתוך הסנגוריה, תורת הסנגוריה, עם כל אהבה שלנו לעם ישראל, זה לא יסמא את עינינו, זה לא יעבר אותנו מלראות את המומים ולבקר אותם בצורה הכי חופשית. ועם כל זה, כולך יפה רעייתי ומום אין בך, והוא יודע ללמד זכות וללמד זכות בצורה עמוקה, לראות את התוכן הפנימי שנמצא בתוך כל זה, ואת הנשמה שקיימת. אבל יש משפט אחרון, אני רוצה פה להביא איגרת לא מפורסמת של הרב, ממש פלא של איגרת, אומר הרב ככה. זה איגרת, איגרות ראיה חלק ד', לא ההוצאה החדשה, כי זה חלק של האיגרת שעוד לא יצא, זה הוצאה ישנה של תשמ"ד, זה נקרא איגרת א' קפ' ד', או א' קפ' ב', אני לא כתוב לי פה בצורה, נראה לי א' קפ' ב'. אז זה עמוד קוסה מחבט שם, בהוצאה ישנה. אומר הרב ככה, האמן לי יקירי, שאלמלא מצאתי, מה משפיעים על חיי הציבור בארץ ישראל? כאלה שהם עוסקים בימין המקרבת, יוכל להיות שאנוכי דווקא הייתי עוסק בשמאל הדוחה. אומר רב ככה, אם הייתי מוצא מהמנהיגים של הציבור בארץ ישראל, בתקופה שהרב חי בה, מנהיגים תורניים כאלה שהיו עוסקים בימין מקרבת, אומר רב, אני לא הייתי עוסק בימין מקרבת. מה הייתי עוסק? בשמאל דוחה. עוד פעם, אני קורא לכם את זה. אלמלא מצאתי מה משפיעים על, אלמלא הכוונה, אם כן, כן, פה זה לא, אם לא, אם מצאתי מה משפיעים על חיי הציבור בארץ ישראל, כאלה שמוסקים בימין המקרבת, יוכל להיות שאנוכי דווקא הייתי עוסק בשמאל הדוחה, שגם היא צריכה לגופה של מלאכת הקודש. שגם את אנשי ביקורת אנחנו צריכים, גם אנשים שידעו לעורר ולהטריע על הרוע שקיים בחיים המוסריים, אשר להנהלת הציבור. אבל מאחר שמצאתי את הדחייה הנהוגה במידה מרובה, מכיוון שרוב מנהיגי התורה בדורו, בימיו, בארץ ישראל, היו דווקא ביקורתיים מאוד כלפי החילוניות והציונות החילונית וכל זה, אני מוכרח לטבל אותה לידי הימין המקרבת. אתם מבינים? הרב אומר, אני משלים דווקא את מי שמתנגד לי, אני משלים אותו. אני לא יכול לבוא במקומו. אוי ואבוי אם לא היה לנו את השמאל הדוחה. וגם זה, וגם כשאני נוהג במידה של ימין מקרבת, במידה ידועה, אני עושה את זה במינון מדויק, ובזהירות הגונה בעזרת השם יתברך. וכל יודעי מכירים שכוונתי בזה לא לשום פנייה עצמית, לא, לא, לא רב מטעם, ולא אינטרסים לא כלכליים, ולא חנופה לשום, לאף אחד, אומר הרב. זה רק בגלל שידעתי שזה מה שיכול באמת לתקן את החיים. ברוכים תהיו.